עכשיו ב-103 FM מיכל דליות 103
שלום, בוקר טוב, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי ב-11. עורכת ומפיקה את התוכנית מאירה פרץ, אחרי לשידור איציק אהרון, על הדיגיטל מיכל קדוש ועל הפייסבוק לייב מאור רטה. אתם ואני נהיה בקשר טלפוני שתתקשרו ל-1-907-2-2-103, ואתן יודעות ויודעים שאנחנו אוהבות שאתם שולחים לנו הודעות וואטסאפ, טקסט קצרות ל-054 70, 103, 70. תקשיבו, המספר הזה צריך להיות לכם בטלפון, צריך להיות כתוב שהמיכל דליות 103 FM, שמור כמספר טלפון, ואז תשלחו לי הודעות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שאת השבועיים הבאים, אני אקדיש לחזרה ללימודים. אז נכון, אוי, שכחתי לסגור את הטלפון, אני אעשה את זה עכשיו. אז נכון שהמתווה עוד לא ברור לנו. כן יחזרו בראשון, לא יחזרו בראשון, קפסולות, לא קפסולות, זומים, כן זומים, למי, כמה. נכון, רב הנסתר על הנגלה, ובדיוק המצב הזה של חוסר בהירות הוא מצב מאוד קשה לרוב בני האדם, ובמיוחד קשה לילדים. ובכל זאת יהיו לכם בטח ויש לכם כל מיני דילמות ותהיות, ילדים שנכנסים לחטיבה, חטיבה זה סיפור רציני, קצת להבין על זה, המקום שלנו, כן דוחפים, לא דוחפים, מבטרים, מתי מבטרים, על מה מבטרים, האם בכלל מבטרים, באמת כל מיני דילמות שיהיו לכם סביב הנושא של חזרה ללימודים, אתם כבר מוזמנות ומוזמנים כבר להשאיר את ההודעות האלה בטלפון 1-907-2-2-3, כבר לשלוח לזה הודעות וואטסאפ בטקסט ל-054-70-103-70, ומאירה כאן, אני כאן, אנחנו נתייחס לכמה שיותר שאלות בשבועיים הקרובים. ממש זה השבועיים שלפני החזרה ללימודים. זהו, אני אמשיך כרגיל, רוב האנשים, הרבה אנשים נמצאים עכשיו בחופש, זה היה נורא נחמד, התקשרתי לאחת מהיועצות שלי בבוקר, רציתי ככה למסור לה שם של זוג הורים חדש שרוצים הדרכת הורים, והיא אמרה, את מוצאת אותי בטיול בצפון, ואז אמרתי לה, תקשיבי, זה או שנוסעים לדרום, ושם חם, ואנשים זורקים כיסאות פלסטיק אחד על השני, או שנוסעים לצפון, ויש שם מים ועצים, שזה מה שנשאר לנו, כי חול הוא בעייתי, אפשר להסתובב בחול, אבל לחזור ולחזור לבידוד, וצריכים לקחת אחריות אישית ולהישאר פה לדעתי, ממש אין מנוס. אז כן, הרבה מאוד אנשים עכשיו בחופשה ומסתובבים, חלק גדול מהילדים גמרו כבר את הקטנות, מחזור שני, ועכשיו עם ההורים, והורים יקרים, זאת חתיכת עבודה. כל שנה בקיץ, זה כאילו ילד שמגיע לבר מצווה, או ילדה בת מצווה, כאילו פתאום, בום! פתאום יש לי מסיבת בר מצווה, בת מצווה שעולה כמה עשרות אלפי שקלים, אם לא יותר, אם יש שם אנשים שמוכנים גם להוציא יותר. עכשיו, הרי הדברים האלה הם לא הפתעה. זה שהקיץ מגיע ויש חודשיים חופש, או חודש חופש, או שבועיים של הקטנים, זה לא איזשהו סוג של הפתעה. ולכן אני אומרת לכם, חבר'ה, תתכננו, שלא יקרה מצב שאתם פותחים את העיניים בבוקר, או הילדים עוד יותר גרוע ואומרים, אז מה עושים היום? תתכננו. ואם יש לכם מתבגרים, אם אין להם עבודה, וואו חבר'ה, לי יש כמה נכדים מתבגרים, אני אומרת לכם, משהו מאיר אותם, ברבע לשבע בבוקר, בשש וחצי בבוקר, בשבע וחצי, מה שמאיר אותם, זה הידיעה שהם הולכים להרוויח כסף. אז יאללה, תשלחו אותם לעבוד, ילדים אוהבים שיהיה להם כסף, וכסף שלהם, ואני בעד שיהיה להם מגיל מאוד צעיר, יש לי טיק טוק, ובטיק טוק שלי אני מעלה כל מיני דברים על ילדים שעובדים, באמת על המקום הזה שאנחנו לא רוצים לגדל טפילים, לא עבורנו ולא עבור עצמם, אלא כאלה שהם עצמאים ואחראים ויודעים לדאוג לעצמם, וכסף שזה דבר כזה מופשט, מעריכים רק כשעובדים עברו, וגם כשאימשים, אפילו כשמזיעים, כסף שמתקבל ככה ונותנים לך, אז אתה לוקח, את לוקחת, את נורא נהנית ומבזבזת. אבל כסף שלי, כסף שהתאמצנו עבורו, שווה הרבה יותר, ואני בעד, וגם כמו שאמרתי לכם, בטיקטוק יש לי איזה סרטון קצר, שלחו את הילדים לעבוד, תייצרו להם עבודות, ואפשר עד בלי סוף, אני אגיד, אין, אין לי אין, יש, תמיד. תחפשו, תמצאו, שהם יחפשו, ימצאו, תבררו את, את השכנים, מי צריך לגרוס, מי בדיוק הולך להכין איזה אירוע, מי צריך שיבואו ויסדרו אצלו כיסאות, כי הוא עושה פגישה, כינוס, כל מיני דברים. ותשלחו את הילדים, ואז גם מאיר אותם, ואם אין להם עבודה, או שהעבודה שלהם היא בערב, כי הרבה מתבגרים עובדים בערב, באולמות אירועים ובכאלה דברים, אז תנו להם לישון. תנו להם לישון. עדיף שהם ישנו עד שתיים, מה שתאיר אותם בעשר, כי אתם לא יכולים לסבול שהם ישנים, ואז הם יהיו עוד ארבע שעות עם הפנים במסכים. אז שישנו, עדיף. ואחר כך שיעבדו. בקיצור, עוד יאשימו אותי בהתעללות בחסרי ישע ובניצול צעירים. כן, אז זה מה ש... אלו המלצות שלי. ומאיר הלב, יש לנו כבר שיחה? אז הנה, דיברתי הרבה, ויש לי כבר שיחת טלפון, נתחיל בלעזור. שלום, בוקר טוב.
בוקר מצוין, תודה שחזרתם אליי, אני ממש מתרגשת. מדברת סבתא של הבת שלי נמצאת בחול, יצאה לחול לפני כארבעה חודשים עם ילדה כמעט בת שלוש, ונולדה לה לפני חודש ילדה נוספת. ויש המון בעיות. אחת הבעיות היא מריבות על צחצוח שיניים. הבת שלי מנסה בכל דרך, היא מראה לה מה יכול להיות אם לא מצחצחים, היא את הסיפור על קריוס ובקטוס, וכל פעם מריבות על שיניים.
אוקיי. להגיד לך מה לעשות, להגיד לך איך לפתור את זה?
כן, יש לי עוד שתי שאלות.
אז תגידי לי מה, למרות שאני קצת מאמינה שזו אותה גברת בשינוי אדרת, אבל בואי, מה זה שני הדברים האחרים?
בעיות שינה.
איך זה בא לידי ביטוי?
היא רק ב-11 הולכת לישון, היא יכולה לשכב במיטה ולקום ולדבר, וזה רק ב-11 היא נרדמת, למרות שהרבה פעמים יש שינה בצהריים בגן. ובעיה הכי רצינית זה העניין של גמילה. בגן היא גמולה, בבית עם חיתול. וגם הבת שלי אני חושבת שנוהגת מאוד בסדר, היא קמה בבוקר, את רוצה לשבת על הסיר, את רוצה בשירותים, את רוצה חיתול, זה תמיד חיתול, ואם מנסים להוריד את החיתול, אז יש פיפי בבית. זהו.
אוקיי. בואי אני אגיד לך. מה שעושה הגוזל, האפרוח, הקטנה הזאת, בת השלוש, מה שהיא עושה, אחר כך תתני גם לבת שלך להקשיב לשיחה שלנו, כן? שתיכנס לאפליקציה.
היא מקשיבה לדעתי בחול, אני חושבת.
אוקיי, יופי. מה שהקטנה הזאת עושה, ובואו לא נשכח שאנחנו מדברים באפרוח בת שלוש. תחשבי מה יש שם קוגניטיבית, כמעט כלום, מה יש שם רגשית, עדיין לא מבוסת, איזה שערות, איזה דברים היא חובה. כמה היא 3-4 חודשים בחול, ונולדה לה גם אחות, גם שפה, גם חיים, גם מאכלים, גם ילדים, גם... מה שהקטנה מנסה, סבתא, זה לייצר קצת שליטה בחיים הכאוטיים שלה. חד וחלק. בתחושה הפנימית של ציפור קטנה, שזה מה שהילדה, גוזלית קטנה, ציפורית קטנה, היא איבדה שליטה על מציאות חייה. היא נעקרה, היא עברה, היא לא מבינה מה אומרים, הריחות אחרים, החדר שונה, פתאום יש גם עוד איזה תינוקת בבית, שלפני כן אימא, כשהייתה עסוקה, הייתה עסוקה, וכשהייתה פנויה, הייתה פנויה לגמרי אליי. עכשיו, כשהיא עסוקה, היא עסוקה, אבל כשהיא פנויה, הידיים שלה תפוסות במשהו אחר. ואולי יש גם טעויות, כמו את גדולה, תחכי, את גדולה, תתפקי. אולי לא. בוא נגיד שאין את זה, אוקיי? ויש לנו פה ילדה קטנה, ששלושת הדברים שאת הראית לי, ובואי אני אגיד לך גם מה הטעויות שביטח עושה. שלושת הדברים שהראית לי זה מקומות, ואולי יש עוד כאלה במשך היום, מקומות שבהם הילדה מוכיחה לעצמה, וגם לאימא שלה, את לא קובעת, אני קובעת. עכשיו, אימא שלה עוד מזינה את זה, על ידי זה שהיא לא נוקטת עמדה, אלא שהיא שואלת אותה, את רוצה? את רוצה? את רוצה? וברגע שהיא שואלת אותה, את רוצה? הילדה תבחר במה שהיא יודעת שאימא לא רוצה. עכשיו, אני אפרק לך את זה, את בשקט, אה? חמודה. אני אפרק לך את זה לכל אירוע. צחצוח שיניים, בעיות שינה וגמילה, זה בדיוק הדברים. זה אין, ילדה מהספרים, היא מהממת הקטנה הזאת, מהממת. זה בדיוק הדברים שבהם לנו ההורים אין שליטה על הילדים. אין לנו שליטה על הילדים, על הידיים שלהם, על הרגליים שלהם, על הסוגרים שלהם. אין, ממש. זה כמו ש... אני לא אתן לך דוגמאות. צחצוח שיניים. הצחצוח שיניים, הבעיות שינה והגמילה, כדי שזה יקרה כמו שאנחנו רוצות, אנחנו בעצם זקוקות לשיתוף הפעולה של הקטנה. והקטנה, בנקודת זמן הזאת, ואני רוצה להגיד לך, זה זמני. זה זמני, דברים נרגעים, זה רק 4 חודשים, ורק התינוקת הגיעה, באמת. הדברים האלה כן עוברים. קודם כל, לקחת אוויר ולהירגע. העניין הוא לנסות לא להגיע רחוק מדי בקרבות, עם פעוטה שהיא בסך הכל בת 3. זה העניין, לשם בדרך כלל זה לוקח אותנו, ולמה זה מביא אותנו לשם? כי מה אנחנו כבר רוצים? אפשר לחשוב, ריבון העולמים, קצת שיתוף פעולה. תפתחי את הפה, את מבינה, את חכמה. אז גם בזה...
כאן לדעתי היא נוהגת נכון, היא לא מגיעה איתה לימותים.
אוקיי, אבל בסיכומו שלה, אנחנו רוצים שהילדה תצחצח שיניים. ואנחנו רוצים שהילדה תחליט שהיא רוצה לצחצח שיניים, וכדי שהיא... תפתח לאמא את הפה ותגיד, כן, אמא, אני מסכימה שתצחצחי לי את השיניים, כדי שזה יקרה, היא צריכה להבין מה יקרה אם היא לא עושה את זה. זה בדיוק העניין. כי הילדים כל הזמן לומדים מהחיים, לומדים ממציאות, לומדים מחוויות. ובקשר לצחצוח שיניים, מה שעובד, זה לבוא אל הקטנה ולהגיד לך, תקשיבי, מתוקת השיניים חייבים לצחצח. כבר דיברתי איתך על קריוס ובקטריוס וכל הדברים, ואת מבינה, ואת נורא נורא חכמה, ואת מבינה. עכשיו, כל ערב, ואני לא מדברת על הבוקר, אני מדברת כרגע על הערב, זה גם החשוב יותר. כל ערב, את תוכלי להחליט, כל יום, כי את חכמה, את תוכלי להחליט אם את שומרת על השיניים שלך ומצחצחת שיניים, או את לא רוצה, ואז אני אצטרך לשמור על השיניים שלך. עכשיו, אם את תחליטי שאת רוצה לשמור על השיניים שלך, צחצחי אותם, ברור, זה יהיה נהדר, ממש לפני השינה, לפני שהולכים לישון, אם תחליטי שאת לא רוצה, אז אבא ואני צריך לשמור. ואיך אמאות ואבאים שומרים על השיניים של הילדים שלהם? הם לא נותנים להם מאכלים מקלקלי שיניים. עכשיו, מה זה מאכלים מקלקלי שיניים? ופה הבת שלך עושה ככה עם האצבע, זרת, אמא, קמיצה, מורה, כן? והיא נוקטת בכל הדברים שהקטנה אוהבת. ענבים, כל מיני דברים שדעת שהילדה מקבלת גם אחרי צהריים. לא הגן. הגן זה ישות אחרת, זה יקום שונה לגמרי. עובדה שגם בגן היא בלי חיתול. היא גם מתאפקת והיא גם הולכת לשירותים. שימי לב, זה הכל מול אמא ואבא. כי הם האנשים הכי משמעותיים, כי שם קרה השינוי. אתם הבאתם אותי לפה, ואתם גם הבאתם לי את אחותי. מי ביקש מכם? למה מה? מה לא היה בסדר מקודם? עכשיו תשלמו על זה. עכשיו, אבל זה בקטן, וזה לא במזיד, וזה לא במודע, וזה באמת מתוך רצון לקחת שליטה, אז אני מחזירה לשליטה, אני אומרת לה, את תחליטי כל ערב. אם את מצחצחת זה נהדר, אם לא, אני פשוט חייבת לשמור, ואני לא אתן לך במבה וענבים, ואת הארטיק, ופיצה שקנינו, ואומרים כל מיני דברים כאלה. אוקיי? וזהו. לא מדברים על זה יותר מאותו רגע. מגיע הערב ואומרים לה, מיכל קטנטונת, מי היום שומר על השיניים שלך? את מצחצחת? והיא לא תסכים, כי היא רק בת 3, והיא גם רוצה לבדוק עם אמא שלה, עם פיה וליבה שווים, והיא עדיין בת 3 והיא רוצה שליטה, והיא תגיד לא. אז אמא אמרה לה, בסדר גמור, אמא תגיד לה, בסדר, אני במלחמה עם ילדה בת 3? אני? ממש לא. אז אמא אומרת לה, בסדר גמור, אז מחר אבא ואני נשמור לך על השיניים. ואם הילדה מתעוררת בבוקר ורגילה לקבל בקבוק עם תחליף חלב, או שוקו, או תה, לא חשוב מה, היא מקבלת כוס מים. ואמא מגישה לה את הכוס מים אפילו בהתנצלות. כי הילדה ישר תבכה, אבל אני רוצה את הזה, ואני רוצה את הזה, ואני... ואמא תגיד לה, אני יודעת, מיכל, היא מתוקה, אני יודעת שאת רוצה, אבל אני חייבת לשמור לך על השיניים. והיא לוקחת אותה לגן, ובגן לא אכפת לי מה היא אוכלת, גם אם היא אוכלת 3 פיתות עם שוקולד, לא מעניין אותי ואני לא מבררת. וברגע שאני מביאה אותה הביתה, כל הדברים החמודים האלה, היא רוצה, היא מבקשת, אני כאילו רוצה לתת לה, לא, אני לא יכולה מתוקה, זה מקלקל שיניים. ואז אני במקום גם מאוד אמפתי, הייתי נותנת לך בכיף כאילו, במילים אחרות, אבל אני לא יכולה, אני חייבת לשמור לך על השיניים, מה זה תפקיד של אמאות ואבאים. 98% מהילדים זה עובד באותו יום, ה2% האחרים, עוד 1% זה עובד למחרת, ו1% לא מתרצה מזה לגמרי. זה הניסיון שלי של הרבה שנים. זה צחצוח שיניים. את שמה לב מה היה פה, אני מחזירה לילדת השליטה, אבל כשאת לוקחת שליטה ואת מחליטה מה לעשות, רק תדעי את התוצאות של זה. עכשיו, אני רוצה לרגע ללכת על השינה. מה שקורה, אני דיברתי על זה הרבה ואני אדבר על זה עכשיו שוב בכל זאת, כי לא תמיד אותם אנשים שומעים אותי. כשילדים עייפים, הם מגיבים הפוך ממבוגרים. הם מתחילים להיות בהיי, כי ברגע שהם עייפים ועדיין הם לא הולכים לישון, הגוף שלהם מזרים מלא אדרנלין, ואז המלטונין לא מצליח לעבוד ולהרגיע אותם ולהרדים אותם. ויכול להיות שזה מה שקורה. יכול להיות שאם ההורים מתחילים להרדים אותה בשמונה וחצי, יכול להיות שהם היו צריכים בשמונה. אולי אם הם מתחילים להרדים אותה בתשע, אולי הם היו צריכים בשמונה ורבע, שמונה וחצי. אני חושבת שצריך, שווה לבדוק. אבל, אני לא יכולה לגרום לילדה לא לרדת מהמיטה. אבל אני כן יכולה להגיד לה, וזה אני לא יודעת כמה זה נוח לכם, אני בעד שהיא בת שלוש ושהיא עברה מה שהיא עברה, אבל לא רק זה, תראי, אני רוצה, מעבר לזה שאני, רגע לפני שאני חושבת אפילו על החינוך, אני רוצה להחזיר לילדה את ההרגל שנכנסים למיטה, לאט לאט נכנסים למצב מדיטטיבי ונרדמים. זה מה שאני רוצה להקנות לילדה, את היכולת להירדם. כרגע היא כאילו איבדה את זה. היא בהיי, היא באטרף, היא כמה יורדת, היא כמה יורדת, היא מדברת, היא זה, היא מגעה את זה, בסוף גם גוערים, בסוף גם יושבים לידה, כל מיני דברים כאלה. אני אומרת, אני מציעה, באמת זו ההצעה שלי. אני באמת אוהבת שיושבים ליד ילדים. אני חושבת שהורים זה משהו שכל כך נוסך ביטחון. במיוחד...
זה יכול לקחת שלוש שעות.
אבל כן, נכון, אבל תלוי איך היא עושה את זה. כי זה צריך להיות כזה, ועכשיו אני אדקדק בדיוק. באים לקטנה ואומרים לה, מיכלי, תראי, כבר הרבה ימים אנחנו מנסים להרדים אותך, ואת כל הזמן קמה ויורדת ומדברת. אני אגיד לך בדיוק מה זה יהיה היום. אבא ואני תמיד נשב לידך. אבל אנחנו לא עונים... אנחנו לא מביאים מים, אנחנו לא מדברים, אם את תורידי רגל מהמיטה המתוקה, נחזיר לה בחזרת הרגל. אם את תפני אליי, אני לא אענה לך, אם את תרדי, אני אעלה אותך בחזרה למיטה. ואנחנו רק, שימי לב, אני אומרת את זה בטון מאוד אוהב. אני מודיעה לה, מה הולך לקרות? זה הכל. וזה מה שהולך לקרות, ואז אני מתיישבת לידה. זה ייקח שלוש שעות. במשך שלושה ימים זה ייקח שלוש שעות, ביום הרביעי זה ייקח שעתיים. כי הילדה צריכה, כי איך זה יקרה? ואז משכיבים אותה לישון, קודם כל אני אומרת להקדים לפחות בחצי שעה ולראות אם זה עובד. Okay. אם התנאים מאפשרים, התינוקת והכל, אני לא יודע, אבל להקדים, אני בעד להקדים, משהו פה, הילדה כאילו עוברת את הסף הזה לדעתי. זה לא בגלל שהיא שנה בגן, לדעתי בצהריים היא קצת טיפה עוברת את זה. ואז היא נכנסת להי, ואז האמא, אז היא אמרה לה, אני אשב, אנחנו נספר סיפור ואני אביא לך מים וחיבוקים ונשיקות ודקדוקים והכל הכל הכל ברגע שאני סוגרת את האור. גם אני נמנם, גם אני רוצה לנוח, ואם תפני אליי אני לא אענה לך, ואם תורידי רגל או תרדי מהמיטה, אני אחזיר אותך מתוקה, כי זה הזמן לישון. והיא באה והיא יושבת לידה והיא מספרת לסיפור והיא מחבקת והיא מדקדקת והיא אומרת, לילה טוב בובלה שלי, שינה ערבה היא לא חוזרת על המונולוג שעשינו קודם. והילדה, תעשה את הרגיל שלה. אמא, אבל אמא, אמא, אבל אמא, אבל תעני לי, אבל אני מדברת עלייך, אבל אמא, ויש לי פיפי, ואני רוצה מים, וכל מה שביטח וחתנך יעשו זה ואם הילדה מורידה רגל, מעלים לה אותה בחזרה, ואם היא יורדת, לוקחים אותה ומעלים אותה בחזרה, בלי כס.
זאת אומרת,
מה? כלום לא. כלום. באמת את חושבת שהיא צמאה?
כן.
ברור שלא.
אוקיי.
ברור שלא. עכשיו, היא הולכת לישון עם חיתול? או היא הולכת לישון בלי?
כן, היא הולכת עם חיתול.
בסדר. אז אמא אומרת לה, היא פשוט לא אומרת לה אפילו אין פיפי. היא לא אומרת לה מה לא. היא פשוט לא נענית. תראי, גם אם יש לה פיפי וגם אם היא צמאה, כלום לא יקרה, בחייכם, בואו לא נשכח, כולם פה, יש הרבה אנשים שנעים לי צדקניים, ואומרים, אפשר לחשוב, זה כמו שדיברתי השבוע עם איזה אימא, והיא אומרת לי שהילד שולח אותה להכין לאוכל, אחרי שהיא, כולם גמרו לאכול. אמרתי לה, אבל הוא גדול, הוא יכול להכין לעצמו לבד, היא אומרת לי, אבל הוא רעב. אמרתי לה, אז הוא לא יהיה רעב. אמרתי לה, תגידי לי, את מכירה ילדי שפע שהם רעבים? שהמקרר מפוצץ והמזווה מלא? אותו דבר עם הילדה הזאת. כמה היא צמאה וכמה פיפי יש לה? שהיא בטח עשתה לפני שהיא עלתה למיטה. לכן אני לא אומרת אל תעשי או דווקא תעשי או אני לא מביאה. אני פשוט לא נענית, אני עושה אבל אמא, אבל אמא, אבל אמא, אבל אני צמאה ואת לא אוהבת אותי ואני אהיה והיא תעשה את כל המניפולציות המדהימות שהילדים המדהימים האלה יודעים לעשות. וכל מה שאמא עושה זה כי אני לא מתרגשת, כי אני יודעת שהילדה בסדר, היא לא ממש צמאה, והשלפוחית שלה עוד לא התפוצצה מפיפי, וכל מה שאני רוצה זה להרגיל אותה, שכשאני מחבה את האור, אין יותר שירותים אירועיים, לא קורה דבר, אלא אני רק שומרת עליה עד שתרדם, ולדעת שזה יהיה ככה 3 שעות. אני רוצה, אני אמרתי את זה פעם, אני אומרת את זה שוב, זה שאני מודיעה לילדים מה אני מתכוונת לעשות מהיום, לא יגרום לילדים לשנות את התנהגותם. מה כן יגרום להם לשנות את התנהגותם? זה שאני פועלת כמו שהודעתי שאני אפעל, יום, יומיים, 4, 5, ואז הילד מסיק מסקנה חדשה, והמסקנה היא, לא כדאי לי לעשות את זה, או כן כדאי לי לצחצח שיניים, או לא כדאי לי להתעקש, או אין טעם שאני אוריד את הרגל כי היא מכניסה, מעלה לי אותה, אין טעם שאני אגיד מים, 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 כי האמא הרעה הזאת לא מביאה לי מים. ואז אני מחזירה את ההרגל של אחרי המים, אחרי הפיפי, אחרי הסיפור, אחרי החיבוקים והדקדוקים, קווי האור, זהו. די. ואני לא כועסת, כי יש לי פה ילדה מדהימה בת 3, שהחיים כרגע, כרגע, לא פשוטים לה. אני לא כועסת, אבל אני עומדת על הדבר הזה. זה הנחישות, זה ההורי הבטוח, זה ההורי הסמכותי. ואני עוברת לגמילה. הבת שלך שואלת אותה יותר מדי. איך שהילדה מתעוררת בבוקר, אומרים לה, בוקר טוב. מורידים לה את החיתול של הפיפי, לא שואלים אותה שאלות. אני רוצה שהיא תהיה גמולה, אז למה אני שואלת אותה אם היא רוצה חיתול? כל המקום הזה שם אותנו ההורים במקום חלש, שם אותם במקום קובע, והם לא קובעים את הרלוונטי, הם קובעים את ה... הם מחליטים את ההחלטות שלהם מהלב. כאילו, מה, היא לא יודעת שאימא לא יודעת, שאימא רוצה שתהיה בחיתול? והיא גם לא יודעת שתכף נגיע לגן ויורידו לי את החיתול? היא יודעת. אז למה אני שואלת אותה? קמים בבוקר, אומרים בוקר טוב מדהים, מורידים את החיתול, עושים את הרגיל, מלבישים אותה לגן ויוצאים. ואם היא אומרת, אימא חיתול, אז אימא אומרת, מה פתאום? מה מילה? בלקב אחרי, אנחנו עוד 10 דקות מגיעים לגן, ובגן לא צריך חיתול. אז היא אומרת, אז דווקא, והיא תשתין על עצמה. אז אם אומרת, אופס, רטוב, יאללה, יאללה, מחליפים. ככה מתנהגים. ככה מעבירים מסר. זה מה שהולך לקרות. וילדים בודקים, תפקידם של ילדים לבדוק. האם פי וליבי שווים? האם אני עושה מה שאני אומרת? האם אני מבטיחה ומקיימת? וגם מאיימת, כאילו, זה הבטחה, כן? זה מה שהם רוצים לראות כל הזמן. תפקידם לבדוק, כי בודקים מהחיים מה קורה כשאני נופל, מה קורה כשאני מרגיז אותה, מה קורה כשאני עושה משהו, ממי אני מקבל מבט של גאווה, מי לא רואה אותי ולא שם לב. אז מי שלא רואה אותי ולא שם לב, אני לא אעשה את זה יותר לידו. וההוא שגאה בי, אני אעשה את זה הרבה פעמים לידו, כי זה הרגשה נהדרת.
אבל זה... היא מסוגלת, סליחה, היא מסוגלת להגיע הביתה ולעשות קאקי על הרצפה, היא מבלי חיתון.
אין דבר, אין דבר, זה מה שאימא אומרת, אז אני חושבת, אני חושבת, וזה שווה לבדוק, להגיד לפיצקי, תקשיבי, את כבר בת 3, שלא להגיד את המילה הגדולה, ברגע שאומרים לילדים, אחרי לידה של אח או אחות, את גדולה?
נכון.
כל הרגרסיות יקרו פה.
כן, כי לא שווה. היא רוצה להיות תינוק.
ברור, וזה רק התחיל מאיתנו, בגלל שאמרנו לה את גדולה. כי להיות גדולה זה תמיד בהפסדה. את גדולה תתאפקי, את גדולה תלכי לבד ברגל, כי יש לך רגליים, את יודעת ללכת, את תינוקת לא יודעת ללכת. את גדולה תחכי בסבלנות, את גדולה צריכה בלי חיתול. לא רוצה להיות גדולה. מי אמר שזה שווה להיות גדולה? בינינו. ולכן, ברגע שאומרים את גדולה, ובאים עם ציפייה, אנחנו מקבלים את ההפך. פה צריך להיות משהו לגמרי שונה, הילדה צריכה לקבל תחושה שסומכים עליה, שהיא מאוד עוזרת, שהיא חכמה, בלי להגיד את המילה גדולה, ממש בלי. ידעתי שאת תדעי לעזור לי ברגע שאני צריכה, איזה ילדה מהממת יש לי. את מבינה איך אני מחזקת ומעודדת אותה בלי להגיד גדולה בכלל? ולכן אומרים לה, תקשיבי, מתוקונת שלי, די, בגן צריך, אני קראתי גם בספרים, אני גם יודעת כי אני מכירה את הבת שלי המהממת והחכמה והנהדרת. אז אנחנו בלי חיתול. אם יהיה לך פיפי וקקי, ופתאום אתה עשי בבית, בתחתונים על הרצפה, אנחנו פשוט נחליף. אני באמת בטוחה. אני בטוחה, למה אני בטוחה? מי מכיר אותך 3 שנים? מי הבת המאהבת והמאממת והנהדרת של אמא שלה? תביא חיבוק. את, נכון? אז יש לי גם סבלנות. אני יודעת שכשאת תרצי ללכת לשירותים, תרגישי בגוף שלך את ה... דקדוק הזה של קאקי שרוצה לצאת, או פיפי שרוצה לצאת, תצעקי לי, אמא, ואני אבוא במהרה, ואני אעזור לך לשבת על אסלה. אם תרצי, תעלי לבד. ולחכות בסבלנות.
זה לוקח זמן, כי אני יכולה לעשות גם פיפי על הספה, את מבינה?
נכון.
זה דברים שאתה לא מוכן...
אז אני רוצה להגיד לך שכשאני גמלתי כל אחד מארבעת ילדיי, אני גלגלתי את השטיחים, ועל הספות היו ניילונים ועליהם מגבות וכיסויים, ואני ידעתי שבבית יהיו לי גורים קטנטנים של כלבלבים, שישתינו לי ויחרבנו לי בכל מקום. וזה לוקח יומיים שלושה, כי במקום שבו אנחנו לא מערבים רגשות, זה כאילו המשפט שאומר כשאין קהל אין הצגה. במקום שבו אנחנו לא מערבים רגשות, זה פותרים את זה עניינית, ומעבירים מסר, שאני מחכה בסבלנות, זה יקרה, זה יקרה. אני לא יודעת אם זה יקרה אחרי ארבעה ימים, או אחרי שבוע. אבל זה המסר, הילדה מרגישה שמופעל עליה לחץ, לא טוב לה עם הלחץ הזה. כי לחץ זה גם נחמד, יש לך פיפי, צריכה פיפי. אוי, למה לא אמרת לי שאת צריכה ככה, כי כל הדברים האלה הם לחץ. וצריכים לשחרר אותה מזה. או אם ביתך אומרת לא, חיתול וגמרנו. חיתול וגמרנו. שתעשה את זה עוד שלושה חודשים מחדש.
באמת?
אם זה מה שהיא רוצה, היא צריכה להחליט.
היא רצתה לגמול ורצה שלא הולך,
היא חזרה לחיתול. טוב, אז היא צריכה להחליט. אני יותר בעד הדרך שלי, כי אני סומכת על ילדים. זה עולה לנו קצת, נכון? אין ספק, תמיד. בגלל ההתבגרות זה עולה הרבה יותר. אבל אם היא לא ואין לה כוחות ויש לה תינוקת, אז יאללה, שחזור לחיתול ועוד שלושה חודשים היא תהיה, היא אולי יותר קל.
אבל הגן, היא באמת יכולה לשלוח אותה בלי
חיתול. ברור, ברור. אבל את מבינה שהילדה יכולה להתאפק?
כן, זה ברור.
כן, בגלל זה אנחנו צריכים להיות, כאילו, לנסות להיות ענייניים, זה חלק לפעמים קשה. זהו, זהו, אני מסיימת כאן.
את עזרת, אני מאמינה שעזרת מאוד מאוד מאוד, ונגעת בנקודות הכל כך נכונות, אין מילים, רק להודות לך.
תודה, תודה, תודה.
תודה.
תודה, גם לך, גם לך, סבתא. ואני רוצה להגיד לכם, אמנם זו הייתה שיחה אחת, אבל כל מי שהזין לי, אני חושבת שיכולתם לקחת מפה המון דברים על ילד, על גבולות, על שליטה, על לייצר מציאות שאין בה כעס, אבל יש בה משהו שהילד לומד, על הסבלנות שאנחנו צריכים, זה החינוך. ילדים חיים כאן ועכשיו, אנחנו חיים בהסתכלות, לטווח רחוק. וזאת עבודה. אז אני מזכירה לכם שהטלפון שלנו 1-907-22-103, ואני מבקשת שתשלחנה ותשלחו לנו הודעות וואטסאפ בטקסט ל-054-70-103-70. אני יוצאת לכמה דקות לפרסומות, ואתם לא הולכות ולא הולכים לשום מקום, חכו פה, תכף אני חוזרת. אוקיי, אז חזרתי, אני רוצה, תודה רבה, אני רוצה להזכיר לכם שוב, שהשבועיים הבאים אני מאוד רוצה להקדיש ללימודים. ללימודים, למתבגרים, להשקעה בילדים, אז תשלחו שאלות על זה, גם בטלפון, גם בוואטסאפ. אני אשמח לתת לזה מענה. היה לי משהו בראש, לא זוכרת מה. קודם המאזינה ואז מאירה, קודם המאזינה. יש לי פה מכתב שאני מאוד רוצה לענות לו, אבל נתחיל עם המאזינה. שלום.
שלום ברכה.
שלום ברכה, אלן אלן.
מיכל, אני מאוד מאוד מתרגשת. מאוד מאוד אוהבת אותך, אני מאזינה באמת לכל התוכניות.
תודה.
אני תמיד אומרת לאנשים שאם למיכל הייתי אימא הרבה הרבה פחות טובה.
אוי, איזה חמודה, אוי, אוקיי. וואי וואי, תודה, כן, תודה.
שמי מרגריטה ויש לי שתי ילדים, הבן הבכור הוא בן 6 והקטנה שרי בת 3. עוד מעט הוא בן 6 אפילו, עוד לא.
כן.
והשאלה היא לגביו.
כן, שאלי מרגלית.
אני מרגישה, כמו שיש בכל חבורה של חברים, שאחד תופס את התפקיד של המצחיק, ואחד תופס את התפקיד של הביישן, הוא תפס את התפקיד של ליצן החסר. זאת אומרת, המסמר בחבורה, ואני מרגישה שהוא כזה, הוא נורא נורא דומיננטי, ונורא מלאית את כולם, וסוחף את כולם, אבל לפעמים זה גם יכול להיות לדברים שהם שובבים יותר, ו... וקצת כזה מתפרע, ויכול להיות, וזה יכול להיות גם בצורה שיקולנית יותר.
ומה, ואת לא אוהבת את זה?
אני לא אוהבת את זה, ואני גם מרגישה שיכול להיות שיש הורים שהם גם לא ממש אוהבים את זה. למרות שאת יש לו הרבה חברים, ולא שמעתי התלונות אף פעם
תראי. אני בדיוק שמעתי מאיזה חבר שסיפר לי ש... לפני הרבה שנים עוד היו מאנישים אותנו, את הילדים בכיתה ושמים אותנו בפינה. אני חושבת על הדברים האלה, על ההשפלה של להעמיד ילד בפינה, רבק, באמת. וואי וואי וואי, איזה מרחק עשינו. והוא היה הליצן של החבורה ושל הכיתה, והוא היה משגע את כל הכיתה גם כשהוא היה עומד בפינה. הוא היה עושה שם את הכי צחוקים. צריכים להבין, אנחנו בוחרים, את צודקת, כל אחד בוחר איזשהו תפקיד שהוא מגלה תוך כדי הניסיון של החיים שהתפקיד הזה טוב לו, אוקיי? שהוא טוב בו. אני טוב בלהנהיג, אני טוב בלהצחיק, אני טוב בלצייר, אני טוב בלקחת אחריות על דברים, כן, כל מיני דברים כאלה. ואז הוא עושה בזה שימוש כדי להעלות את קרנו בעיני עצמו. כי כשאני מספרת בדיחה וכולם צוחקים, אני מרגישה מאוד טוב, כאילו הצחקתי, כן, הייתי...
נכון. נכון?
זה בדיוק, זה, 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 זה בדיוק. כן, זה, זה, זה בדיוק. עכשיו, העניין הוא שאני הייתי אומרת לך להתערב כשזה בנוכחותך, את לא יכולה לגרום לכלום כאשר אנחנו לא שם, נכון?
אבל... לא שם, בואי נגיד זה פחות מזרימת.
נכון, ויכול להיות, נכון, ומה שיקרה מרגלית זה יכול להיות שאם זה יהיה מוגזם, אז כבר מישהו יעיר לו, ואז יש סיכוי שהוא ילמד בתוך זה שמעירים לו. אוקיי, תמיד...
אגב, מבחינת סמכויות, הוא עולה לכיתה אלכות מעט, אבל בגן לא היה אף פעם שום בעיה איתו, זאת אומרת, הוא כן ידע להקשיב ובשם תיקוז ובדפגשים, זה נטו ב... חברתי יותר.
אז זהו, מה שאת רוצה בעצם זה, זה, זה ללמד את הילד או להביא את הילד לידי מצב שבו הוא לא יגזים, הוא לא יגזים.
את השוטר הפנימי הזה, כמו שאת אומרת, כן. את השוטר הפנימי, כי אני אגיד מה, אני מפחדת, אני מרגישה שהוא יעשה הכל בשביל להצחיק ושיעבו אותו.
אז אני אומרת, אז מרגלית, תחשבי מה שצריך. מה שצריך זה שברגע שאת רואה שהוא עבר מה שבעינייך הוא איזשהו גבול,
כן.
אוקיי? פה את צריכה להיכנס לתמונה. זאת אומרת, שברגע שאת רואה שהוא מתאמץ ועובר מקונדס ל... זה כבר לא קונדס, כי זה כבר יותר מדי. זה, ואת שם, זה לבוא לגשת אליו באופן מאוד ענייני. דרך אגב, אני הייתי גם מודיעה לו את זה מראש. תכף אני אגיד לך מה, זה לבוא לגשת אליו ולהגיד לו, אני מפסיקה אותך כאן באמצע, כי בעיניי אתה מגזים. עכשיו, אני חושב שזה צריך להיות מוקדם, מקדים משהו. יכול להיות שכבר דיברת איתו על זה, ויכול להיות שלא. ולכן יכול להיות שההתחלה של המונולוג הזה יהיה שונה. משהו כמו כבר דיברתי על זה הרבה פעמים, ואמרתי לך ש... או שיכול, או שאם אף פעם לא דיברת, אז להגיד לו, תקשיב, אחד מהדברים שאתה עושה, זה נהדר, אתה יודע מאוד להצחיק את החברים, ולעשות כל מיני דברים, וחברים אוהבים אותך, ואתה מקובל, וזו הרגשה נהדרת. אני רואה לפעמים שאתה מגזים. הבדיחות כבר לא מצחיקות, מעשי הקונדס כבר הופכים להיות למעשים לא ראויים, ואני רוצה להגיד לך, התפקיד שלי בתור אמא, זה ללמד אותך מתי אתה עובר את הגבול, מתי ממצחיק זה נהיה לא ראוי, מתי ממעשה קונדס זה נהיה מעשה רע. זה התפקיד שלי, לדעת ללמד אותך את זה, ולכן, שיהיו מצבים שבהם אני אראה שאתה חוצה את הגבול הזה, אני אתערב, אני אגש אליך, ואני אפסיק אותך. אני אומרת, אני חושבת שזהו זה. כי מהו הגבול הזה, זה לא גבול שאני אוכל להעביר לו לילד במלל. מהו באמת הגבול? הגבול הוא בין לקפוץ על הספסל לבין להשמיד את הספסל? הגבול, את מבינה מהו הגבול? הגבול, בדיוק, הגבול הוא בין להגיד לחבר שלו, טמבל, טמבל, לבין להגיד לו, יש לך בולבול מצחיק, מה, איפה בדיוק? את מבינה? זאת אומרת, איך שלא יהיה, לא נצליח במלל להעביר בדיוק את הפס הזה, האדום הזה, שאצלנו הוא ברור כשזה קורה. ולכן אני חושבת שההתערבות פה, קודם כל היא לטובת הילד, היא לעזרת הילד. אני לא רוצה להביא אותו לידי כך שעשה מעשים לא ראויים. אז בהתחלה את מייצרת לו את הגבול הזה, את השוטר הפנימי הזה. את תהיה השוטר הזה, כי עוד ילד לא, הוא לא תמיד יודע את ההבדל, והוא גם נסחף.
הוא נסחף,
הוא נסחף. ואז ברגע שהוא נסחף, את עושה סטופ כדור הארץ. את באה ואת אומרת לו, אפס, מתוקי, זה המקום שהתכוונתי כשדיברנו שלישום, פה אני יוצרת אותך. עכשיו, לא, אני לא מכירה מספיק את הילד, אבל אני לא יודעת אם זה יעבור בשקט או לא. אבל פה צריך להיות...
זה לא בשקט.
אוקיי, כי הוא ילד טוב, חמוד. אז תראי את זה כשיעורים פרטיים. שאת מתערבת ונכנסת, זה כמו הנוסחה המתמטית, כשהוא לא הבין כמה זה ה-X, כמה זה ה-Y, אמרת לו, בוא תקשיב, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה המקום. זה מה שנראה לי, מרגלית.
אוקיי, ממש הייתי עושה, נגיד, לפני מפגשים חברתיים, שהייתי יודעת שהוא הולך, נגיד, היינו הולכים לחברים, והייתי יודעת שהוא הולך להשתולל ולהתפרע ולסחוף אחריו ולהיסחף, הייתי אומרת לו, מראש, אנחנו הולכים עכשיו, אתה צריך להתנהג יפה, ואני גם הסברתי לו שיפה, זה לא להריש ולהקשיב לי משהו, אם אני אומרת איזושהי הערה שמפריע, אז אתה מקשיב לי, במידה ולא, אנחנו אומרים להתראות והולכים הביתה, וזה עובד, זה עובד.
גדול.
הוא כן, הוא מתוק. תופס עצמו, הוא מחזיק, אני גם רואה באמת, שהגלגלים עובדים, הוא חושב על...
כן,
על איזה מעשה שהוא רוצה לעשות, ואז הוא רואה אותו.
הוא יודע איפה לעצור את עצמו. אז את מבינה, מרגלית, זה השוטר שלו, ועדיין הוא את, אבל זה התפקיד שלנו. זה בללמד אותם איך לאכול, מה לאכול, איך לדבר, כל המילים של הנימוסים, זה התפקיד שלנו. אז זהו, תמשיכי כך, בהצלחה, את עושה נכון.
מיכלית, תודה רבה.
גם לך, יקירה, גם לך, שבת שלום. אני עוברת רגע למכתב, נכון? תקשיבו. וואי, זה מחבר אותי גם למשהו אישי, ואני תכף אספר לכם. אשמח אם תוכלי להנחות אותי במקרה שילדתי בת הארבע, חוזרת מהגן ומספרת לי על חברה שאמרה לה, אל תשבי לי עדי כי את גדולה. אבל הילדה הזו כן מוכנה לשחק איתה בחצר. או שילדה אחרת פעם היא משחקת איתה, ופעם היא לא רוצה לשחק איתה. אני רוצה לציין שילדתי היא מעט גבוהה מהממוצע, אבל יש ילדות וילדים בגן שהם כמעט בגובה שלה. עוד פרט חשוב הוא, שילדה עם רגישות גבוהה לאחר ויכולת המללה גבוהה, אני בטוחה שהיא מתמודדת עם העניין הזה של הגובה, כן? ואני שמחה שהיא משתפת אותי. אולי אני צריכה להניח לזה. אבל בכל זאת אני רוצה לדעת איך להגיב נכון, כי יש מצב שהיא תהיה הילדה הגבוהה בכל קבוצת השתייכות. מה לומר או לעשות כדי לפתח את החוסן הנפשי שלה? וואי, את מהממת, מהממת, מהממת. ואני אספר לך את זה במשל. יום אחד, סיפרתי את זה פעם, אני אספר את זה שוב. יום אחד אני מחזירה את אחד הנכדים שלי מאיזשהו חוג, והוא אומר לי, סבתא, את יודעת, הילדים בכיתה א' הוא היה. הילדים בכיתה צוחקים עליי. אמרתי לו, למה? מה הם אומרים? אני באותו רגע הייתי מוכנה, כן, לעשות לינץ' ולשחוט כל ילד שמעז לצחוק על הנכד האהוב שלי, אבל התאפקתי. אז הוא אומר, הם אומרים שאני תינוק. אמרתי לו, איך, אתה לא תינוק, אתה פחות יותר באותו, אתם כולכם באותו גיל, באותו שנתון. לא, זה בגלל שאני נמוך. זה בדיוק הפוך, אבל זה כמו שהבת שלך, זה בגלל שהיא גדולה, כן? ותראי מה אני אמרתי לו. אמרתי לו, נו, טוב, כי אתה נמוך. דבר ראשון. ואז אמרתי לו, תגיד, מה אתה עוד חוץ מנמוך? לא חשבתי לי אותו שיחה מהממת, אבל זה מה שאני מציעה לך. כשהיא אומרת, הילדה אמרה לי שאני גדולה, והיא לא רוצה שאני אשב לידה, אז את יכולה להגיד, היא מתכוונת שבגלל שאת גבוהה. נכון, את גבוהה. את גבוהה? וגם אבא גבוהה. והוא מגיע לארונות למעלה. נכון? וגם יעלי, דודה שלך ממש גבוהה, בגלל זה שאתה קטנה לשחקת כדורסל, היא הייתה נורא מוצלחת. תגידי, מה את עוד חוץ מגבוהה? חוץ מגדולה? ואז היא אומרת, יש לי לב זהב, ואני חברה טובה, ואני שומרת על אחותי, ואני יודעת לצייר מאוד יפה, ואני נורא אוהבת לשחק בכדור, ואני מתחבאה ולא מוצאים אותי. תפתחי את זה קצת. ואז תגידי לה, תקשיבי, כן, יש גבוהים, יש נמוכים, יש גדולים, יש קטנים, יש ילדים שזה אכפת להם, יש ילדים שלא אכפת להם. תגידי לי, תשאלי אותה, כשהחברה שלך אומרת שאת גדולה, מה את מרגישה בלב? ואם היא תגיד, אני נעלבת או אני נעצבת, יכול להיות שלא תדע להגיד, אז תשאלי אותה, זה מעציב אותך? זה מעליב אותך? ואז היא תגיד, או כן או לא, לא חשוב. זה לא בשביל שאת תדעי, זה בשביל שתוכלי להציף אצל הילדה את הלגיטימציה למה שהיא מרגישה. לצורך כך נועדו השאלות. ואז את אומרת לה, ואת רוצה לענות לה באותו רגע? ואם היא תגיד לך כן, אז תגידי לה, מה אפשר לענות כשמישהי אומרת, אל תשבי לידי כי את גדולה? אני אומרת לך את מיכל דליות כרגע. ילדים צוחקים על ילדים בגלל השיער המטולטל או השיער הישר, בגלל המשקפיים שלהם או בגלל האף שלהם, בגלל שאמא שלהם שמנה או בגלל שאבא שלהם גבוה, בגלל שאח שלהם, אני לא יודעת מה, לא דומה להם, בגלל צבע האור שלהם ובגלל שהילקוט שלהם ישן. ילדים צוחקים על ילדים. זה מאוד כואב. זה מאוד כואב, אבל זה חלק מהחיים, והחיים, לא כולם עושים את זה, אבל זה חלק מהחיים, וזה החלק שמייצר בילדים איזשהו סוג של חוסן, שאחר כך הם עושים בו שימוש בבגרות. מה לעשות? לא כולם נעימים, לא כולם נחמדים, בדרך כלל גם אלה שמאירים את זה, זה כאלה שבאיזשהו אופן קשה להם, אולי הם גם שמעו את זה בבית, אולי הם יכולים להרשות לעצמם, אולי הם לא קשה להם עם האחר, עם השונה, אלף סיבות יכולות להיות בדברים האלה. אבל אני אוהבת לצייד ילדים במשפטי תשובה. אני לא אוהבת שמעליבים ילד והוא הולך והוא מספר את זה לגננת. זה לא מספיק. לא תמיד תהיה שם הגננת לשמור עליו ויעליב אותו לאורך כל החיים. שבצדק או שלא בצדק, אוקיי? לכן אני במקום של לשאול אותה, וכשהיא אומרת לך, את גדולה ואני לא רוצה שתשבי לידי, את רוצה לענות לה? את עונה לה? ואם היא אומרת כן אני עונה לה, תגידי מה את עונה? ואם זה משפט שמבחינתך הוא לא מספיק שומר על כבודה של ביתך, כי זה כל מה שאני רוצה, הרי אני לא יכולה לגרום לאחרים לא להעליב אותה. אני כן יכולה לגרום לילדה לעשות דברים או להגיד דברים כדי לשמור על כבודה. זה הכל, זה מה שנשאר לנו. והכבוד הזה זה החלק, זה החלק של ביטחון עצמי, נכון, של דימוי עצמי. ולכן אני שואל, ואת רוצה להגיד לה משהו אחר? אז אפשר להגיד משפטים כמו, מה דעתך להגיד לה, נכון, אני גדולה, אבל בגלל זה הגננת מבקשת ממני לעזור לה ולשים דברים למעלה. או משפט אחר שיכול להיות, במיוחד שזה ילדה עם רגישות גבוהה ויכולת המללה גבוהה, אז זה משפטים כמו, נכון, אני גדולה? מה, זה מפריע לך? כי לי זה לא מפריע בכלל. לי זה אפילו כיף. תראי, זה לא משפט שהולך לאף מקום, אבל זה משפט שמבחינתי מרים לילדה את הכתפיים באותו רגע, מיישר לה את הגב. בעיני עצמה. זה מה שאני רוצה. בעיני עצמה. עכשיו, שאלת אותי, אולי אני צריכה להניח לזה. רוצה להגיד לך בכנות, את לא תצליחי להניח לזה. כי הילדה הזאת נוגעת לך בציפור הנפש, הילדה הזאת היא מסוס חייך, ואת יודעת שהילדה הזו הולכת לסבול כנראה בגלל הגובה שלה. אז היא תהיה שחקנית כדורסל מהממת, אבל, והיא תפגוש בחורים נמוכים והיא תלך בלי נעלי עקב. אבל היא מהממת, היא מדהימה. חוץ מזה שהיא גבוהה, ובגלל זה קשה לך להניח לזה. אז אני חושבת שאת יכולה לעשות, אני הייתי עושה לפחות את השיחה הראשונה שכמו שאמרתי, תקשיבי לשיחה הזאת שלנו שוב, פה באתר של 103 FM. וכן הייתי מדברת עם הילדה, וכן הייתי שואלת את הילדה אם היא רוצה, יש לנו שיחה מהירה? מהירה לי, יש לנו עוד שיחה? אז אני אזדרז פה. וכן הייתי נוטה, או שואלת הילדה אם את רוצה לענות, כן הייתי אומרת לה, מה את עוד חוץ מגדולה וגבוהה? וכשהיא אומרת שילדות לפעמים לא רוצות לשחק איתה, תגידי זה ככה, כי לא תמיד ילדים רוצים לשחק עם אותם ילדים, אבל את מדהימה ומהממת. ומי כן שיחק איתך היום? שימי לב שאת לא עשית יותר מדי עניין מזה, וזה היום השיח העיקרי בינך לבין ביתך. אם זה כן, סימן שאת באמת שמה לזה יותר מדי משקל. אם זה לא, אז זה טבעי, הילדה באה ומשתפת אותך שזה נפלא, אבל לא לצאת משם כאובה, שהיא לא תראה בעיניים שלך דאגה, שהיא תראה בעיניים שלך התפעלות ממי שהיא. מה את חוץ מגדולה? הבנת? על זה תעבדי. בהצלחה, אימאלה. ולשיחת הטלפון שלנו. שלום.
שלום.
וברכה, אהלן. נשמע טוב.
קוראים לי ערן, ואני אבא לארבעה ילדים. בגילי 10, 8, 5 ובת 2.5. בן 10 הוא בן, בת 8 בת, 5 לבן ועוד ילדה בת 2.5.
יואו, איך עשית בן בת בן בת? וואו. כן, אוקיי. יאללה.
אם הייתי יודע, הייתי, זה היה טוב לכולם. אני מתקשר לגבי הילדה בת 8, שאני בעצם כאילו מציף משהו, אבל זה גם הולך, כאילו זה מתקשר גם לרמה היותר מקרו. בגדול היא עוברת בית ספר, היא עולה לכיתה ג' והיא עוברת בית ספר שהוא יהיה באותה העיר שאנחנו גרים בה, זה בית ספר לאומנויות, זה בית ספר שצריך להגיע אליו בהסעה. יש עוד כמה ילדים מהשכונה שגם יגיעו לבית ספר הזה. ובאיזשהו אופן מאוד היה חשוב לי לנסות לתווך לה את המעבר הזה, לדבר איתה על זה, ובעיקר אני גם בא ואומר ומתוודא שזה פחדים שלי אצלי.
כן.
ואת הפחדים האלה אני גם לוקח קדימה. זאת אומרת, היום היא ילדה בת 8, אני רואה את הילדים היום, כמה הם חשופים למדיה, כמה הם חשופים לתכנים שאין לנו שליטה עליהם, ואני מוצא את עצמי הרבה הרבה הרבה, שואל את עצמי איך אני אוכל להשפיע עליה. אני מנסה לעשות לי את השיחות, ואני מנסה לייצר אפילו יום כיף פעם בשבוע, שבועיים. אני לא מצליח בגלל העבודה והשוטף.
בקיצור, מה שיש כאן...
מצוין, היחסים שלנו מדהימים.
כן.
אבל אני אומר, איך אתה מצליח כן לקחת את זה למקום אחר, ואפשר להתחיל באמת בקטע של המעבר. אבל
תראה, איראן,
גדול,
על מה שאתה מדבר בעצם, איראן, זה ככה שני דברים. אחד, זה הדאגה לילדה. הדאגה, יש פה ילדה, איכשהו משום מה אנחנו גם דואגים לבנות יותר, שהם ינצלו, שהם היו קורבנות, שהם יחשפו. ברור, אני, כן. והדאגה שלך, בעצם גם עכשיו צבועה, בהבנה, וזה, בהבנה היא בראש, כי הדאגה היא בלב, בהבנה שלאט לאט, ככל שעובר הזמן, אתה מאבד שליטה על מציאות החיים של הבת שלך. אני רוצה לספר לך סיפור, יש לי עוד זמן, יש לי עוד כמה דקות. כמה דקות יש לי? זה כל מה שיש לי, 2.5 דקות? כשהבן שלי היה בן 4, הוא עלה על אופניים של ילד קטן, אופניים תלת גלגלים כאלה, אתה יודע, של אמא, תראי, אני רוכב על אופניים, והוא נסע מסביב לבניין, וברגע מסוים ראיתי אותו, ופתאום הוא עשה את הסיבוב. עכשיו, לקח משהו כמו 15 שניות עד שהוא יצא בצד השני, כן? אבל ב-15 שניות האלה, אירן, אני הבנתי שלבנים שלי ולבנות שלי יהיו חיים ומציאות שהם ייפלו והם ייפצו והם ייפגעו והם יעלבו ואני לא אהיה שם לעזור להם. ולכן, כל מה שנשאר לך זה לפתח בילדה חוסן פנימי. שאם חס וחלילה היא תיפגע, היא תהיה בריאה נפשית, והיא תבוא ותספר לאבא ולאמא. זה מה שאתה יכול לעשות, ולכן הדיבור על המעבר, או כל דיבור אחר, אחר כך על מיניות, לא צריך להיות צבוע בפחדים. אנחנו מלמדים בנות להיזהר מבנים, שלא תהיה קורבן, כולם ירצו להשכיב אותך, בכל מקום יש אונס, יקפצו עלייך מהשיחים. לא זאת הדרך לדבר על מיניות. או לדבר על זה שאת יודעת שעוד שבועיים את נוסעת לבית ספר החדש, יו יו, בטח בעשה יהיו מלא ילדים ותצעקו ותדברו אחד עם השני וכל מיני דברים כאלה. כל פעם תגלה טפח חדש, אל תכניס לשם, ואת יודעת ילדים ירצו להראות לך דברים ואל תסתכלי כי יש באינטרנט דברים מסוכנים. לא, זה השיח. זהו, הבנת לבד, אוקיי.
אבל אם תוכלי באמת בתוכנית הבאה להקדיש לזה קצת, במיוחד גם, אתה יודעת, הרבה מאזינים מתקשרים על ילדים קטנים וזה, וזה ברור וזה מובן וזה מקובל, אבל אתה יודעת, יש הרבה הורים שילדים גם מתגלגלים, והבעיות עם החיתולים עוברות, והמוצץ חולש, ואחר כך אנחנו מוצאים את עצמנו עם ילד בן 10, שאתה מדבר איתו בו עם הראש לא מסך, מסתכל על שפתיק לבן אל, שזה בסדר, ואתה אומר, רגע, איך אני מייצר פה את השיח? מה
נדר,
קורה?
אני כותבת את זה לעצמי.
אם תוכלי להקדיש לזה, כי אני יודע שאת שמה, ואת יודעת לעשות, זה יהיה מאוד, הרבה הורים רוצים את זה, וזה חשוב לנו גם.
בסדר.
היינו שם איתך בתקופה של החיתולים, ומה לעשות, זהו. הילדים גדלו.
כן, נפלא, והעבודה לא נהיית יותר פשוטה. ואתה לא תאמין, אבל כשהבן 15, כשהבן 5 יהיה בן 15, אתה לא תאמין שאתה חווה את אותו דבר עוד פעם עם הקטנה, כי זה לא נגמר. וכל ילד הוא גם עולם בפני עצמו, לא כל מה שעבד עם הראשון עובד עם השני או עם השלישית. אבל ערן, אתה הרמת לי את זה, וזה נכון, ואני אדבר על זה. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. תודה. וואי, חבר'ה, תם התוכניתי. מאירה, תודה רבה שערכת בפקט, איציק אהרון, אהבתי כתמיד, שבת שלום יקירי. לך מיכל קדוש ולמאור רטה, תודה רבה לכל מי שהיה פה והעביר את השידור הזה, ותודה רבה לכם, כתמיד, כמדי יום שישי. שבת שלום, תישארו כאן כי אחריי דוקטור מאיה רוזמן ואחרי הפרופסור אפי קרסו, ואני אהיה איתכם בשישי הבא ב-11. שבת שלום.